בוקר טוב לכם. בוקר טוב, רב שמעון. לא, באת בזמן, עוד לא התחלנו. הרגע אנחנו מתחילים. אנחנו, כרגלנו בקודש, ממשיכים ללמוד בענייני התפילה, מתוך תקווה להתחזק בנושא התפילה, שזה אחד הנושאים המרכזיים ביותנו יהודים ששואפים לטוב ורוצים לתקן עולם במלכות שדי. אחד הערוצים היותר חזקים שנקרא עבודת הלב, זה לעבוד על הלב, לתקן את הלב, לשנות את ההרגשות להרגשות בריאות, להרגשות טובות. זה התפילה, אנחנו מנסים להתחזק בזה ביחד. גם אני צריך חיזוק גדול, לכן אני מלמד את זה. זה כבר לא פעם ראשונה שאני למד את הספר הזה. אבל כתוב שנחזור לארץ ישראל אחרי 2,000 שנה, כתוב שהקדוש ברוך הוא יחליף לנו את לב האבן ללב בשר. אז יש לנו לב בשר כבר, ברוך השם. אנחנו, כן, ככה כתוב ביחזקאל, יחזקאל ל"ו נדמה לי. מי? יחזקאל? לא יודע. כל פנים, נשמתו כבר לא שם ממזמן, היא פה. בגלגולי מחילות זה נקרא. טוב, נתחיל ללמוד, אז אתה תתחמם. אתה יכול להדליק גם פה את ה...
אני לא יודע.
מישהו יודע איך מדליקים פה את ה... הנה. כן. ואנחנו גם כמובן מייחדים את הלימוד הזה כהרגלנו גם כן בקודש. זה לא רק לימוד שלנו באופן פרטי, ולא איזה משהו, שיעור אינטלקטואלי. אנחנו מייחדים את זה לחיזוק עם ישראל. לחיזוק נשמת עם ישראל הכללית, שמתוך זה התחזקו כל מערכות החיים שלנו, בעיקר ראש הממשלה ושריו, במאבק, במלחמה הזאת, גבורת חיילינו, רפואת פצועינו, ואחדות עמנו, אחדות עמנו. טוב. אומרים שהוא כבר פה, כלומר, הוא כבר פה, זה לא... יש כאלה שיודעים, זה צריך משקפיים בשביל לראות את זה, שאנחנו בימות המשיח וגם לא בהתחלת. ואפשר להגיד על ראש ממשלתנו שמבחינה מסוימת, כמו שיש בחינה, הוא בחינה של משיח בן יוסף ברמה מסוימת, אפשר להתכחש לזה. מה שקורה עכשיו במלחמה הזאת, זה לא, בן אדם נורמלי לא יכול לעשות את זה. בוא נודה על האמת, אני חושב שגם הוא יודע את זה. ש... טוב, אנחנו בפרק ד' שמטפל בנושא פעולת התפילה. איך התפילה פועלת? איך היא עושה שינוי? שינוי קודם כל בכל אחד ואחד בנשמתו, או בהווייתו יותר נכון, ואיך היא גם פועלת על הסביבה, ואיך היא פועלת גם על הסביבה יותר רחוקה, כלומר איך היא מתקנת את העולם כולו, ומשפיעה גם על דברים שנראים מאוד רחוקים. ואנחנו בפסקה ג', שהכותרת שלה היא התפילה מגבירה את הטוב שבכוחות הפנימיים. אתם רואים, זה נקודה שאנחנו חוזרים עליה כל הזמן. כל הנושא המרכזי של התורה זה שנהיה אנשים טובים, ובשביל שנהיה אנשים טובים אנחנו צריכים להתחבר לכוחות הטובים שנמצאים בתוכנו, נשים אותם להיות דומיננטים באישיות שלנו, דומיננטים בהוויה שלנו, וכמובן גם באופן כללי שהטוב ינהל את החברה והטוב ינהל את האנושות כולה, והכוחות האחרים, שאנחנו רואים להם לפעמים רעים, יהיו במקום שלהם להיות מסייעים לעשיית הטוב, ואז הם גם לא רעים. התפילה מגבירה את הטוב, אז זה הכותרת שקראתי בפסקה ג', אבל לפני כן יש כותרת גדולה, התפילה מחזקת את הרצון הטוב של האדם. זה התפקיד של התפילה. הקורבנות לעומת זה, למה פתאום אני נוגע בקורבנות, זה תכף תראו, מה ההבדל בין תפילה לקורבנות, מה ההבדל בין פעולת הקורבנות לפעולת התפילה. הקורבנות מחזקות את המעיסה בגסות הבהמית שבחיים, כי קורבנות זה קורבנות בדרך כלל בהמה, נכון? יש גם קורבנות של אנשים עניים או שקשורים לאוכל, וגם האוכל הוא קשור לצד החומרי של הבן אדם, כידוע. אז הקורבנות מחזקות את המעיסה בגסות הבהמית. אבל התפילה מחזקת את הרצון הטוב בפנים האדם. זה שני מערכות משלימות זו את זו, כן? אבל זה שתי מערכות, זה לא אותו דבר. כן. קודם כל, המילה במקום זה במקום. תפילות מתפללים במקום שמקריבים קורבנות. זה פירוש אחר לגמרי מה שאתה אומר עכשיו לגמרי. אבל זה לא, זה גם נכון מה שאתה אומר. אבל כשאין לנו בית מקדש, אז לפחות יש לנו תפילות. אנחנו לא, זה לא הכל או לא כלום. יש לנו את התפילות, וחסר לנו הממד של הקורבנות להשלמת העבודה הנכונה, באופן פרטי, באופן לאומי, באופן כלל אנושי. חסר לנו, אבל אין. למשל, בן אדם, הוא קם, הוא נמצא עכשיו בבית כנסת. מתחילים עכשיו פסוקי דזמרה. פותח את התפילין שלו, רוצה להניח תפילין, רואה שיש שם רק תפילין אחד, תפילין של יד, אין תפילין של ראש. לא יודע איפה התפילין של ראש, אולי הבן שלו לקח את זה, אולי הוא שכח את זה. חסר תפילין של ראש, מה הוא עושה? מניח רק של יד ומתפלל. אין לי את שני, אז לפחות יש לי של יד. זה לא תלוי זה בזה. אבל זה, רגע, שנייה. כמובן שחסר הקשירה של המוח שלנו לריבונו של עולם, את הקשירה שלנו לצד, בצד השכלי של הבן אדם, ויש לנו רק את הצד הרגשי פה, נגיד הלב, כן? וזה באמת חסר פה, זה נדבך חשוב בעבודת האדם. אבל זה מה שיש לך עכשיו. אז אתה עושה מה שיש לך עכשיו. כן. ברור, כן, ולא רק, יש גם תפילה ליד הקורבן, בזמן הקרבת הקורבן. וכנגד תפילות, נגד קורבנות, תקנו שאנחנו באמת מתפללים בזמן שהיה צריך להיות קרב קורבן, לבית המקדש. בוא נראה, אני חושב שהרבה שאלות יכול להיות שהתפוגגו כתוצאה מזה שנלמד. אומרת הגמרא, בהתחלה אחרי פסקה ג', אחרי הכותרת כתוב, ואמר רבי אלעזר, גדולה תפילה יותר מן הקורבנות. הפעולה של התפילה היא יותר חזקה מהפעולה של הקורבנות. לא במקום, אבל יש לה, הפעולה שלה יותר חזקה בנפש האדם, בנפש הציבור, לכיוון הטוב, כן? מאיפה אתה יודע? שנאמר, כן, שאומר ישעיהו, אנחנו קוראים את זה בהפטרה של בתשעה באב, לא בתשעה באב, לפני תשעה באב, בשלושת השבועות, לא, אומרים את זה בפרשת דברים, בפרשת חזון, כן. למה לי רוב סבככם, אומר הקדוש ברוך הוא מהפה של ישעיהו הנביא, למה לרוב סביבכם? לא רוצה את הזבחים שלכם, נכון? למה לרוב סביבכם? שם יש תיאור של החטאים, של עם ישראל, בעיקר של השלטון, כן? לא רוצה את הקורבנות שלכם, מה אתם באים? לרמוס את חצרי אתם רוצים? מי ביקש ממכם? מי ביקש זאת מיותכם? למה לרוב סביבכם? אומר הקדוש ברוך הוא. וכתיב בהמשך, ובעוב פרשיכם, הוא בפר פרישכם, פריסכם, כן? כן, כן, כפיכם, העלים עיניים מכם. כשאתם מתפללים, פריסת הכפיים זה ביטוי לתפילה, כן? וכשאתם מתפללים, אני אעלים את עיניים מכם. אז יוצא שהזבחרים, יש ביטול גמור. מי צריך את זה? לא צריך את זה. תפסיקו עם זה. לעומת זה, כשהם מתפללים, הוא לא אומר אני לא צריך את זה, הוא אומר רק אני מעלים את עיניי. בסדר? מעלים את עיניי. זאת אומרת שזה פועל, אבל אני לא מתייחס לזה. עכשיו הגמרא, לא יודע, נראה לי שלא התקתי פה את כל הגמרא, אבל יוצא ככה, שאם, טוב, נראה את זה בפנים. אני חושב שמשהו התפספס לי פה, אבל בוא נראה בהמשך, בסדר? מאיפה הוא לומד את זה? מאיפה הוא לומד שהתפילה היא יותר חזקה מהזבחים? בוא נראה. אומר ככה, התגברות האדם זה אין היה. אין היה בברכות, על הגמרא גם כן בברכות. התגברות האדם על הנטיות הרעות כדי ללכת בדרך הטובה והישרה, אשר אין דורש השם מאיתנו, אשר דורש השם מאיתנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא דורש ממנו עוד פעם, מחוזר על דברים שחזרתי אלף פעמים. מה השם דורש מאיתנו? ללכת בדרך טובה. זה המרכז, כן? ואם אני רוצה ללכת בדרך טובה, אני צריך להתגבר על הנטיות הרעות שקיימות בפנים או בחוץ. או גם בחוץ וגם בפנים, נכון? יש פה שתי חזיתות. שתי חזיתות שצריך להתמודד איתם בשביל להישאר, אני אומר, להישאר אדם טוב ולא בשביל להיות אדם טוב. למרות שהוא... להישאר מכיוון שאנחנו בבילטין שלנו כן טוב. הנשמה התאורה היא טובה, אנחנו רק צריכים לחשוף את זה, לא לייצר את זה מחדש. כן? אז אומר, אשר דורים איתנו, היא בשתי אופנים, שני חזיתות כמו שאמרתי, שני התגברות פנימית על כוחות הרע שבקרבנו, שאני צריך להכניע אותם ולתת לכוחות הטובים לפרוץ כדי שהם יהיו דומיננטיים בתוך ההוויה של הבן אדם, שלי, על ידי הכשרה פנימית בדרך הטובה באור השם. איך עושים את זה? איך מתגברים על הכוחות הרעים שנמצאים בתוכנו על ידי זה שאנחנו הולכים בדרך השם? זאת אומרת, על פי ההלכה, על פי המידות הטובות, כן, זה העבודה שלנו, היא נעשית על ידי זה, ותכף נראה גם בתפילה עצמה, שכמו שאמרנו, שהיא מגבירה את כוחות הטוב הפנימיים ונותנת להם דומיננטיות בתוך ההוויה הפנימית של הבן אדם. והתגברות חיצונית, זה החזית השנייה, על הסיבות החיצוניות, האהובות בעולם ועלולות לבטל את האדם, מאושרו שלמותו, יש בחוץ פיתויים, כמו שאומרים. אנחנו מבינים היום, יש לנו את המכשיר הזה, כל אחד מבין, כן, שזה בא מבחוץ. אנחנו צריכים גם להתגבר על המכשיר הזה, לקחת ממנו את הטוב, ולא לקחת את הדברים הלא טובים, איך עושים את זה? זה שאלה גדולה מאוד, כן? אבל כל פנים אנחנו צריכים לבטל גם את הדברים החיצוניים שגורמים לאדם למשוך אותו, לפתות אותו. זה יכול להיות לבוש של נשים, זה יכול להיות אווירה שאתה הולך היום למשל בקניון, יש אווירה מסוימת של קניות, של מוזיקה מסוימת, לבוש של אנשים, זה רק דוגמה, כן? יש דברים מבחוץ שגורמים, יש תחרות על כל מיני עניינים של כסף וכולי וכולי. התפילה שהיא עבודה פנימית שבלב מגברת את הטוב שבכוחות הפנימיים עצמם בתוכנו, היא מגבירה את הכוחות הפנימיים. התפילה, כי תשימו לב, תפילה 18 דיברנו כמה פעמים על מה היא מדברת, על מה אנחנו מתחננים, שיהיה טוב, שאנשים יהיו בריאים, שאנשים יהיו חכמים, שינהלו את החיים שלהם כמו שצריך, שיהיה משפט של צדק, שהרשעה תתמגר, שהצדקות תעלה, וכולי וכולי. הכל זה בקשות טובות, שיהיה טוב. אני מתמקד בטוב, אני מתחנן לטוב. זה משאיר בבן אדם הוויה של טוב, התפילה. הקורבנות לעומת זה מגבירים את הכוחות הפנימיים על הכוחות המפריעים שמבחוץ. כלומר, איך אני מתגבר על מה שבחוץ? תפילה, איך אני מתגבר על מה שנמצא בפנים ומפריע לי. כל מיני תאוות וכל מיני דברים כאלה. והקורבנות הם מנסים לבטל את החיצוניים שמפריעים לי להיות אדם טוב. שהם כוחות הבהמיים בעולם, החיצוני, הבהמיות. זללנות. אנחנו כבר אנשים קצת מבוגרים, אני אומר בזמני, היה מסעדות? כמה מסעדות היו? אבא שלקח אותנו פעם בכמה שנים לאיזה מסעדה שהייתה שם, אני בכפר סבא. איפה היו מסעדות? הפלאפל. היום כל מקום שאתה הולך, כל מלא מסעדות. מלא מסעדות, כל הזמן אוכלים. כל הזמן אוכלים. חלק מהבילוי, בסדר, אבל יש בבית, אפשר לאכול איזה פרוסת לחם עם גבינה, אפשר לעשות חביתה, אפשר לאכול גם איזה קציצות, לא יודע, מרק תימני.
הוא לומד בישיבה, הוא גם בחיפה, הוא בישיבה בירושלים.
אז בסדר, שבישיבה אוכל, אבל נדבר על תרבות של אכילה. שבמסעדה הזאת לא היו במסעדה, ויש אוכל כזה עם כל מיני שמות, שאת כבר לא מבין את השמות שלהם. לא, אבל עכשיו אנחנו רוצים להראות שיש איזו סחיפה בהמית. זה גם בנושא נשים, וגם בנושא אוכל, ובכל התחומים. כסף. על כן, גדולה תפילה יותר מן הקורבנות. לפי רבות ערך התגברות הפנימית על כוחות הרע בעצמו. כלומר, העבודה שבן אדם עושה בפנימיותו, היא יותר עקרונית ויותר חשובה. תכף נראה למה. יותר מתגברות על מניעות חיצוניות. כי הערך האמיתי של האדם ראוי להיות נערך, כלומר, למשון להעריך, כן? לפי התגברות צד הטוב שבו בעצמו. כתבתי פה חבל על דלת לדרתה, אז זה אולי אחר כך נסביר את זה. ועוד. אבל הוא יוצא פה שהוא לא מסביר למה הגמרא למדה את זה, אז אולי אני אנסה להסביר את זה. כלומר, כלומר, אם הקורבנות היו יותר חזקים מהתפילה, אז מספיק שהוא יגיד למה לרוב זבחיכם, וממילא אני מבין שגם התפילה. אבל אם הוא הוסיף את העניין של התפילה, למרות שהוא ביטל את הקורבנות, זה מראה שלמרות ביטול הקורבנות, עדיין יש כוח לתפילה. וזה הלימוד פה של הגמרא. ועכשיו הוא הסביר למה זה, בצד אחד נראה עוד פעם עוד צד אחד עוד מעט, כן? כן, שהדבר הכי חשוב זה שבעצם החוזק הפנימי שלו בפנים הוא יותר חשוב מהחוזק החיצוני, למרות שצריך גם לבטל את החוזק החיצוני, ואנחנו רואים שיש הרבה הלכות וחכמים נדרשים ליצור אווירה חיצונית שהיא מושכת וסוחפת ושואבת את האדם למקומות הטובים. של הרמב״ם אומר שאדם צריך לבחור את מקום דירתו במקום שיש שם אנשים צדיקים, אנשים טובים, כן? כי אדם דרכו להימשך אחרי אנשים שהתרבות שלהם תרבות חומרית, תרבות נהנתנית נקרא לזה, כן? ועוד גם בזאת תיבחן גדולת התפילה יותר מן הקורבנות, שגם ביותה שלא כראוי, מכל מקום יש בה יתרון. תועלת מה? תועלת מה? כלומר, התפילה יש בה איזה יתרון גם אם היא לא תפילה כראוי. מה היתרון של התפילה שהוא טוב למרות שהתפילה היא לא כראוי? היא לא תפילה, בוא נראה. לפיכך נאמר בקורבנות, למה לרוב זבחיכם, שאין תועלת בפעולת ההתגברות של האדם על המכשולים החיצוניים, כיוון שאינו חפץ בעצמו בדרך טובה. כלומר, אם אדם לא מתוקן בפנים, מה עוזר שאתה מנסה להסיר את הבעיות החיצוניות, הוא יחפש אותם? וכמו שאני יודע פעם שמעתי את הרב אבינר אומר, בן אדם, אתה יש לך מישהו בחדר, אם הוא רוצה לקום לתפילה, אתה יודע שהוא רוצה לקום לתפילה, וכואב לו שהוא לא קם לתפילה בבוקר, אז בבוקר תעיר אותו, למרות שהוא התעצבן מזה. למה? כי הוא רוצה לקום. אבל אם החבר שלך לא רוצה לקום, כן? מה יעזור לך שתעיר אותו? זה שרוצה לקום אבל קשה לו, אז יכול להיות שהוא יסנן איזה כללה או איזה מילה לא טובה מולך, אבל אחר כך הוא יברך אותך שיערת אותו והוא קם לתפילה והוא היה בתפילה. אבל ההוא שלא רוצה לקום, הוא יסנה אותך על זה. גם אחר כך הוא ישנא אותך על זה. כי הוא לא רוצה. קודם כל צריך את הרצון הפנימי שבן אדם ירצה. וזה התפילה, מתעסקת ברצון הפנימי. כן? אז לא יעזור שיהיה, הקורבנות לא יעזרו כאשר אין רצון פנימי לבן אדם להיות אדם טוב. ולכן, לדוגמה, שקורבן בלי תשובה, זה לא מועיל. אם אתה לא רוצה להיות, אם אתה חושב שקורבן זה פטנט לחפר על הדברים שלך, זה לא עובד. רק אם אתה רוצה לחזור בתשובה, זה לא בכאילו. רק אם אתה באמת רוצה להיות אדם טוב, אז הקורבן עוזר לך באמת, איך עוזר לך איך להיות אדם טוב, איך שלא יפריעו לך כל מיני הפרעות חיצוניות. כי המקרים החיצוניים במקומן הם עומדים. וזה קיים, אתה לא יכול, מה שהקורבנות עושות הם מנטרלות את ההשפעה של של הקלקול החיצוני עליך, או נותן לך כוח להתגבר עליהם. אבל זה קיים, כי כל עוד יש עולם, אז העולם הוא חומרי. אם העולם לא חומרי, אז אין עולם. זה תמיד יהיה. כן? רק צריך עזרה איך להתמודד עם הדברים החיצוניים. וזה מה שהקורבנות עושות. כי המקרים החיצוניים במקומם הם עומדים. אלא שאדם בבחירתו ינצחם. זה הבחירה הפנימית של בן אדם. ושיהיה לו בחירה פנימית לעשות טוב, הוא צריך להיות אדם טוב. להיות חזק ברצון הטוב שלו. ועבודת השם תהיה לו לישועה להגדיל כוח נפשו לטובה. זה הקורבנות. הקדוש ברוך הוא עוזרו על ידי הקורבנות. אבל ביותו פונה בבחירתו לרע. אם הוא יש לו, רוצה להיות אדם רע, יש לו תאוות. אין תועלת בפעולות המקודשות שמקדשות וגורמות להתגברות החיצון. זה לא עוזר. אם הערבים רוצים להילחם איתנו, אז זה לא עוזר מה שאנחנו עושים. אם אנחנו עושים גדר, אז הם מביאים סולם. אם אתה עושה חומה, אז הם עושים מנהרות. אם אתה עושה, תעצור את המנהרות, אז הם מביאים רחפנים. לא, הם ימצאו פטנטים, יצירתיות אינסופית, כן? בשביל להילחם בנו, כי יש להם רוע פנימי להילחם בנו. זה לא יעזור שום דבר. עד שאתה לא תכניע את הרוע הזה, אז זה לא יעזור שום דבר. כלומר, כשיש רצון רע, אז מוצאים פטנטים. נכון? מוצאים פטנטים. שערי התירוצים, מה אתה צריך, שימון? דף? זה עושה לך רעש. אולי להקטין את הוונטילטור. מספיק לך? את הוונטילטור? אז תסגור. אנחנו צריכים לדווח פה שזה מרעיש וזה מפריע לשיעור. מי שיזכור לדווח, בסדר? איפה היינו? אמנם, בתפילה לא אמר למה לי, כמו בקורבנות למה לי. כי שעת התפילה בעצמה, שבה כוח הטוב הפנימי מתגבר, הוא על הכוח הרע, אף על פי שאינו פועל על הליכות החיים, הוא עניין טוב בצד עצמו. כלומר, מה הבעיה בתפילה שהוא מדבר על זה? תפילה שבאמת מתגבר הרצון טוב, אבל הוא לא מצליח ליישם בחיים את הדברים הטובים שהוא רוצה להתפלל בהם. או הוא לא מצליח ליישם את זה בחיים, את הרצון הטוב. כן? זה הקלקול של התפילה, כאשר הקדוש ברוך הוא לא רוצה, כאשר הוא מעלים עיניו כביכול, כן? זה הקלקול הזה, כן? אבל, הרב פה יגיד בהמשך, שעצם הרצון הטוב של בן אדם, אף על פי שהוא מתלבש על דברים לא נכונים, הוא מאוד חשוב הרצון הטוב הזה. דוגמה לרצון טוב שמתלבש לדברים לא נכונים, זה סיוע לפלסטינאים בעזה. זה אלה שרוצים לתת סיוע, אני מדבר פה מתוכנו, שמרגישים, מה זה לא בסדר, שם הילדים, ושם זה, כל מיני. הרצון הטוב הזה, לא להתאכזר, הוא רצון טוב. אלא מה? הוא מולבש במקום לא נכון, הוא מולבש במקום שאם אתה מרחם על האכזרים, סופך להתאכזר על הצדיקים. כתוב שעם ישראל יש לו תכונה בילט אין של רחמנים, גומלי חסדים, רחמנים, כן? עכשיו, בילט אין, זאת אומרת, זה התכונה שלהם, כמו נחום תקום כזה, שאיך שלא תשים אותו, הוא קם, נכון? אז יהודים, איך שלא תשים אותם, הם רחמנים. אם הם לומדים תורה, הם יודעים על מה להלביש את הרחמנות הזאת. ואם הם לא לומדים תורה, אז הם מלבישים את הרחמנות הזאת במקומות שלא צריך. וזה, זה, 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 זה חורבן גדול. מה אנחנו רואים בעצמנו? חורבן גדול. אלא כיוון שאין בה תועלת האמיתית ליישר גם את דרכי החיים, כלומר התפילה, כן? שהיא מחזקת את העניין הטוב בתוך הבן אדם. אבל מכיוון שלא לומדים תורה, מדובר פה על חורבן שלא לומדים תורה, ולא התורה מנהלת לנו את החיים, והיא לא מתלבשת על הדברים הנכונים, כן? אלא כיוון שאין בה תועלת האמיתית ליישר גם מדרכי החיים, כי אנחנו לא יודעים מה נכון ומה לא נכון כי לא לומדים תורה, לא תוכל להגיע ממנה התועלת של השגת המבוקש על ידי התפילה. אבל לא אמר שאין בה הנאה של כלום. כלומר, התפילה יש לה ערך חורבן, בכל מקרה של חיזוק הצד הטוב של הבן אדם, אף על פי שהיא לא מצליחה להשפיע, מכיוון שעוד פעם נאמר, אנשים חסרים. הם חסרים, ולכן הקדוש ברוך הוא מעלים את עיניו, אנחנו תכף נראה פה בהמשך. ואף על פי שהמסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה, זה קושייה. נכון? שאם אדם לא לומד תורה, אז התפילה שלו היא תועבה, זה הפוך ממה שלמדנו הרגע. נכון? כי למה תפילתו תועבה? כי אם הוא לא לומד תורה, כמו שאמרנו קודם, הוא לא יודע על מה להלביש את מה שהתורה, הוא לא יודע על מה להלביש את הרצון הטוב שלו. הוא לפי התפילה תביאהו לרכך לבבו ולקרב חפצו אל מה שנראה לו שהוא טוב וישר לפני השם. כלומר שוב, התפילה גורמת לבן אדם, כן? לרכך את הלב שלו, דיברנו בהתחלה לב בשר ולב של אבן, נכון? היא מרככת את הלב, זה חשוב מאוד שהיא מרככת את הלב שלו. זה תיקון גדול אף על פי, כמו שאמרנו קודם, היא מתלבשת על מקומות לא נכונים כי לא לומדים תורה. מרחמים על האכזריים. אבל הרצון הטוב הוא דבר מאוד חשוב, שאחר כך אולי בקל אפשר יהיה לטות אותו, לטעל אותו למקום הנכון. לכן זה לא, אנחנו לא אומרים שזה לא כלום. יש בזה תועלת, יש בזה משהו. ועל ידי מניעתו משמוע תורה, יוכל לחשוב על רע טוב ועל טוב רע. ועל כן תפילתו תועבה, כמו שכתוב גם כן בנביא, שאומרים על מר מתוק ועל מתוק מר, זה בלבול. זה בלבול, כמו שקורה היום ממש, זה בלבול. הבלבול נובע מזה שאין תורה שמדריכה אותנו איך לבסט את הטוב למקומות הנכונים. ועל ידי מניעתו משמוע תורה, יוכל לחשוב על רע טוב ועל טוב רע. וכן תפילתו תועבה, קראנו את זה. כי היא בעצמה תוכל לגרום לו תקלה. התפילה תגרום לו תקלה. אבל מכל מקום, מידת התועלת של הזיכוך הפנימי, יש לה איזה חשיבות. שהיא לעצמה, וגם בעוד שלא יכשיר מעשיו להיות קבוע בדרך הטובה, מכל מקום, יפה שעה אחת. זאת אומרת, זה לא שחור לבן. יש נקודה טובה, כמו שרבי נחמן אומר. כן? צריך לחזק אותה. צריך לתפוס אותה. היא אחר כך תתפשט למקומות טובים בעזרת השם. כמו עם הנר חנוכה, שעכשיו יצאנו מחנוכה, ודיברנו על זה. אדם קשור לנר הקטן הזה. נר קטן, בחושך. הוא חשוך. העולם שלו חשוך. העולם שלו, הוא לא נמצא במקום טוב. אנחנו לא נמצאים במקום טוב, בגלות. אבל השייכות הזאת לאור הקטן הזה, כמו שאמרנו פעם שעברה, כן? שאני יהודי, הוא מרגיש שאני יהודי. הוא לא שומר שבת, הוא לא כל... אבל אני יהודי, אני מדליק נר של חנוכה, אני יהודי. אני יהודי הזה אחר כך מתפשט לשמונה. שמונה זה ביטוי גם של מעבר לטבע, כן? זה הולך ומתפשט, מוסיף כל יום, זה הולך ומתפשט. וזה עוד פעם, זה התורה של רבי נחמן, של רש פי בית. צריך למצוא נקודה טובה. וברגע שאתה נוצא נקודה טובה, בעצמך, באחרים, אתה נאחז בה, יש לך תקווה. אני שווה, אני משהו, אני יהודי. אני חוזר לחנוכה, כן? אני יהודי. כן? וזה יכול לצמוח ולהתפתח תיקון גדול. אנחנו לא שוללים שום דבר. זה חשוב היום, כי התפיסה הזאת, הראייה הזאת, היא חשובה. הרב קוק כותב את זה גם באורות, שחשוב מאוד, כי אחרת אנחנו מייאשים את האנשים. אתה לא בסדר, זה לא בסדר, זה לא מספיק טוב, הכיסוי ראש לא מספיק טוב, הצניות לא מספיק, זה לא טוב, הכל לא טוב. אז אנשים מתייאשים, והכל מתפרק. החוכמה בתקופה כזאת אומר שזה חובה לצדיקים ככה להסתכל, לראות הנקודות הטובות. יש לנו זמן...
זה צריך לראות תמיד שהכל טוב. לראות תמיד שהכל טוב.
צריך לראות טוב, אבל לא בזיוף. לא, דיברנו על זה כמה פעמים. כתוב, הווה דן, רבי נחמן, שהוא מדבר על התורה הזאת, היא נקראת הווה דן את כל האדם לקו זכות, דן. זה לא מתייח. היום המילה טיוח היא... אתה לא מתייח את המציאות, עוצם את העיניים. אתה דן לקו זכות. דן זה דין. זה לא כאילו. זה דן לקפסול, כלומר אתה נתפס בדברים שבאמת הם טובים ושם עליהם זרקור ומתעלם מהדברים הלא טובים, אבל אתה לא הופך את הטוב לרע ואת הרע לטוב כמו שראינו פה הרגע, כן? זה לא. שנזכה בעזרת השם לקורבנות, זה הנושא פה, כן? את הקורבנות
ש...
אה? מי אמר לך? אתה אומר לי, אני אומר לך לא, לא נכון. נתתי פעם שיעור, אולי לא היית, בנושא כמה שהקורבנות, כמה שזה דבר, הקורבנות זה לא פגני, אלא זה התיאוריות הכי מתקדמות בפסיכולוגיה מתקיימות בקורבנות. מה שנקרא דמיון מודרך. פרח לי רגע מהראש, דמיון מודרך, חוויה מתקנת, שמנסים לעשות לבן אדם חוויה מתקנת בשביל להוציא אותו מהשבלונות המקולקלות שלו, כן? זה נמצא בתוך הקורבנות, אם אנחנו נלמד על הקורבנות כמו שצריך. אם נרגיש שזה פגני, זה פעם היו קורבנות, עכשיו אנחנו מתקדמים. תראו לכם, הקורבנות זה היותר מתקדמים מכל ההתקדמות שאנחנו מכירים. אבל צריך ללמוד על זה.
בתפילת חנה בבוקר,
כן.
המלא אבל,
כן.
שם כתוב במפורש, וכי הקדוש ברוך הוא רוצה את הזבחים האלו,
כשהם ריקים מתוכן. כשהם ריקים מתוכן. כשבן אדם הוא רשע, והוא חושב שיש לו איזה פטנט עכשיו, הוא הולך מקריב קורבן ומתחפר לו, אז הוא לא רוצה את זה. כי לא בא עם זה תשובה, לא בא עם זה תיקון, זה מה שראינו עכשיו. דווקא גדול, שעולה הרבה כסף. כי כשאתה משלם הרבה כסף, אז אתה עושה תיקון. אתה יודע, המטפלים, יש מטפלים שמטפלים בחינם. איך אומרים, רופא חינם שווה חינם. אבל כשאתה הולך לטיפול, ואתה משלם כסף על הטיפול הזה, לא 50 שקל או 100 שקל, אתה משלם 500 או 700 שקל על הטיפול, אז אתה מתחיל לעבוד. בוא נעצור פה, כי אנחנו, שלא ניקח לרב יורם את זמנו. הוא אמור להגיע. כן, הוא אמור להגיע. אם אתם רוצים להגיד משהו שיצא לכם מהשיעור הזה, משהו שאתם יוצאים איתו, משהו שאתם לוקחים הביתה, אתם מוזמנים להגיד, למרות שזמננו באמת קצר מאוד. עם מה אתם יוצאים, מה שנקרא? עם מה אתם יוצאים? התפילה תמיד מועילה. מועילה למה? אצלך, בפנים, כן. למה? לחזק את הרצון. כן. כן, זה יפה מאוד. בפנים התקדמת, וזה אחר כך יפרוץ החוצה גם. כן, לא, זה יפה מאוד. טוב, חברים יקרים, שנתחזק, כן, כן, זה השורש.